Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט. קוראים אותם כמו ספר פתוח. כתבתה של רוני דורי, קופנהגן, מתוך מוסף כלכליסט, אוקטובר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה. הומו, אלכוהוליסטית, סכיזופרן או דרת רחוב. הספרייה האנושית בקופנהגן מציעה לאנשים לקחת ספר. אדם שנפגע מדעות קדומות, לחצי שעה של שיחה אישית שבה אפשר לשאול אותו הכל, בלי עכבות או פוליטיקלי קורקט. רוני דורי השאילה שני ספרים מרתקים, וגילתה שגם כשאת מגיעה ללמוד על אחרים, את עוברת מסע אישי משל עצמך. פרק א', טומי הקרוס דרסר. אוליביה הספרנית ממתינה לי מאחורי שולחן עץ במרכז קהילתי קטן בשכונת נורברו שבצפון מערב קופנהגן, דנמרק. שכונה שהוכתרה לאחרונה בידי מגזין טיים אאוט כמגניבה ביותר בעולם. היא מספרת לי על הספרים הזמינים להשאלה היום, ואני בוחרת שניים שנראים לי מעניינים במיוחד. אוליביה מוחקת אותם מלוח הגיר שמעליה, ואני מתיישבת להמתין בחצר המטופחת עד שמגיח מולי טומי קריסטסן. לא, טומי איננו ספרן, אלא דווקא הספר הראשון שלי להיום שכותרתו נשא HIV, הומו וקרוסדרסר. ברוכים הבאים לספרייה האנושית, או בשמה המקומי, מנסקה ביבליותקת. המקום שמזמין את הקהל הרחב לקרוא אנשים בשר ודם. קריסטסן דפק הופעה. ואני מיד שומעת קול בראש שמזכיר לי שאסור לנעוץ מבטים באדם. לפי כללי הספרייה, קריסטסן עומד לרשותי ל-30 דקות, ועליי להשיבו כמו שקיבלתי אותו. המתנה שלו עבורי, נאמר לי, היא העובדה שמותר לי לשאול אותו גם את השאלות הפולשניות ביותר, והוא לא ייפגע. ואם בכל זאת תצוץ שאלה שלא ירצה להשיב עליה, הוא פשוט ישיב לי שהדף המסוים הזה עדיין לא נכתב. איפה מתחילים? אני נכנסת מיד לעמדת המראיינת והולכת על השאלות הכי ישירות. איך נדבקת ב-HIV? אין סתירה בין הצלב שתלוי על צווארך לבין הסמלה שאתה לובש והצרוך בצבעי דגל הגאווה שאתה נוסע עליך? קריסטסן לא נרתע לרגע וחולק עם את סיפורו בחן ובנדיבות. ביני לבין אלוהים אין שום מחלוקת, הוא מבהיר. פני האדם הם אלה שרוצים לשלוט באיך אני ומה אני, מה להגיד, איך להתלבש, איך לאהוב ואת מי. גם ישו לא אמר שום דבר על יחסים הומוסקסואליים. השיחה הנעימה מתגלגלת להבדל בין קרוס-דרסינג לדרג. וקריסטסן מבהיר לי שבעיניו גם אני עושה קרוס-דרסינג, כי לבשתי היום ג'ינס ולא סמלה ונעלי עקב. מהר מאוד אני מבינה שכדי לחוות את הספרייה באמת, אני צריכה לא רק לנעוץ באדם הזר מבט ממושך, אלא גם פנימה, לתוך עצמי. לקריסטסן בן ה-58 יש תווי פנים חזקים, גבות מצוירות, תספורת מוהוק בלונדינית והרבה מאוד תכשיטים. הוא אב לשניים, נהג אוטובוס, מורה להתעמלות, מלכת דרג, פוליטיקאי, פרויקטור של משרד הבריאות, כומר לעתיד ו... בונה גשרים, כפי שהוא מכנה זאת, בין קהילות שונות. קורות חייו יכולים למלא 10 ספרים בקלות, מילדותו במשפחה נוצרית אדוקה, דרך נישואיו לאישה, יציאתו מהארון והרפתקאותיו הרבות ברחבי העולם, בין היתר באיראן, שם עבד כאופר ונעצר בגלל לבוש לא צנוע, ועד הזוגיות האלימה שממנה נחלץ ואבחון נגיף ה-HIV בדמו. אבל המפגש שלי עם קריסטסן רחוק מלהיות עצוב. הוא טיפוס מבריק, עם חוש הומור פרוע, שמסוגל לומר לי בחיוך שובבי, את יכולה לשתות את נוזלי הגוף שלי יום שלם, ועדיין לא תדבקי ממני ב-HIV. אני יודעת את זה כמובן, ולמרות זאת מתעוררת בי אי-נוחות, אולי בגלל הגרפיות הבוטה של הבדיחה. אבל אי-הנוחות הזאת מתחלפת במהרה בהזדהות, כשקריסטסן מספר לי על מערכת היחסים המתעללת שסיים. כולנו כנראה דומים יותר משונים. קריסטסן דומע, וגם אני. אתה נשאל כאן שאלות שבחיים הרגילים נחשבות גסות רוח. הרגשת פעם לא בנוח להיות ספר? בכנות, אני לא חושב שאי פעם הרגשתי לא בנוח עם שאלה כלשהי. כחלק מהמוטו שלי, לחיות חיים של חופש מוחלט, אין לי שום סודות. הייתי שונה במשך כל חיי, אז בשלב די מוקדם למדתי לראות בזה כוח מניע. אני זוכר שכילד בבית ספר יסודי, המנהל קרא לי אל הלוח בשיעור מתמטיקה. הוא הבחין שכמעט כל התלמידים בכיתה ישיבו על תרגיל באופן מסוים, ואילו התשובה שלי הייתה שונה ונכונה. עבורי, זה היה שיעור לחיים על כך שהרוב יכול גם לטעות. אז מעולם לא שאפתי להיות במיינסטרים, ואני באמת מאמין שזו חובתנו להדריך את ילדינו להיות ייחודיים ולהתבלט. פרק ב', רוני, היזם. בדנמרק ישנן ספריות שבהן אפשר לשאול אדם במקום ספר ולהקשיב לסיפור החיים שלו במשך 30 דקות. כך נפתחו רוב הפוסטים הוויראליים על הספרייה האנושית בחודשים האחרונים, כשמלווים בתצלום של חלל שבו אנשים יושבים זה מול זה, אחד מהם נזיר טיבטי. הפוסטים זכו למאות אלפי שיתופים ברשתות השונות, בין היתר מאושיות כמו סוזן סרנדן, שכתבה עוד מזה בבקשה, והקומיקאי הבריטי סטיבן פריי, ציטוט, איזה רעיון נפלא. ובכל זאת, המידע הקיים ברשת על הספרייה מצומצם מאוד. רק מאוחר יותר התברר לי שזה מכוון, ניסיון לגונן על הקונספט ולשמור על בקרת איכות מול ניסיונות העתקה המרובים. את מיזם הספרייה האנושית, שרשום כעמותה ללא מטרות רווח, פיתחו ארבעה חברים. האחים רוני ודני אברגל, אסמה מונה וכריסטופר אריקסן, עבור פסטיבל המוזיקה והתרבות רוסקילדה של שנת 2000. הספרייה הראשונה כללה 50 אנשים שהושאלו לבאי הפסטיבל למשך 4 ימים רצופים, 8 שעות ביום. הרעיון היה להתעמת חזיתית עם סטריאוטיפים, על מתמודדי נפש, פליטים, דרי רחוב, מוסלמים, אלכוהוליסטים, שורדי ניסיון התאבדות וכדומה, ועל הדרך לגרום לאנשים לגלות משהו חדש על עצמם. מעין גרסת המציאות של התוכנית סליחה על השאלה, אלא שהספרייה האנושית נהגדה שנים רבות לפניה, ומציעה גם את הקסם הייחודי של מפגש בין אישי בלתי אמצעי. לפני 21 שנה הספרייה נתפסה רק כרעיון כיפי, מספר רוני אברגל, הוגה הספרייה, ומי שמנהל אותה עד היום. אנשים בדנמרק חייכו אלינו ואמרו, הו וואו, איזה רעיון נחמד, אבל לא הבינו למה הוא נחוץ. אז אני מסביר תמיד שמטרת העל שלנו היא לגרום לאנשים להבין את המורכבות של ההטיות הלא מודעות שלהם. וזה משהו שהרבה מהקוראים שלנו כלל לא מבינים כשהם מגיעים לפה. שבעצם הם בעצמם עוברים פה מסע אישי משלהם. הם לא רק לומדים על יהודים, מוסלמים, שוטרים או אנשים עם הפרעת אישיות דו-קוטבית, אלא גם על עצמם. כיצד החזקתם מעמד כלכלית בשנים הראשונות? את הפרויקטים הראשונים בארצות הברית ובבריטניה מימנתי מכיסי. הייתה לי אז עבודה מכניסה, ואלה לא היו השקעות בהיקף גדול במיוחד. האירוע הראשון שערכנו בארצות הברית היה בספרייה הציבורית בסנטה מוניקה ב-2008, וקיבלנו תגובות נהדרות מספרים, ספרנים וקוראים. מאז הספרייה התרחבה ל-85 מדינות ברחבי העולם. הספרייה פועלת בשלוש מתכונות שונות. ספריות פתוחות לציבור, ספריות שפועלות במוסדות חינוך שונים, וספריות פופ-אפ בארגונים שונים. מתכונת הפופ-אפ היא גם פריצת הדרך המשמעותית של הארגון, שהצליח בדרך הזו להיכנס לתאגידי ענק כמו מייקרוסופט, אי-ביי, לגו, איקאה והייניקן, בחסות תוכניות קידום הגיוון האנושי שלהם. המהלך הזה גם הזרים לספריית תקציבים שלא הכירה לפני כן, נקודה קריטית עבור מיזם שאינו נתמך בידי הרשויות, ושמשאיל מתנדבים בחינם לקהל הרחב. חשוב להבין שאני לא מרוויח כסף על גבם של המתנדבים שלי, אומר אברגל. המתנדבים עוזרים לנו לגייס כסף עבור פעילות חינוכית, וזה מאוד מקובל. אנחנו מפצים אותם על כל דבר קטן, מעובדם יום העבודה להתנדבות, דרך אוכל ושתייה ועד טיסות, מלונות וביטוח במקרים של מפגשים בחול. אנחנו גם מאמנים להם מפגשים עם פסיכולוג, ואם הם מובטלים והמדינה מתחילה לרדוף אחריהם ולשלול מהם זכויות, אנחנו נותנים להם התמחות כאן, וכך נחסכת מהם עבודה כמנקר רחובות מצד אחד, והמצוקה של האבטלה מצד שני. כרגע יש לי בצוות שני ספרים בעלי מוגבלויות שמועסקים במשרה גמישה 5 שעות בשבוע. לאחד מהם יש גידול במוח. המדינה עדיין תצפה ממנו לאסוף בדלי סיגריות ממדרכות כדי להתפרנס, בלי זכויות, בלי פנסיה, בלי כלום. מערכת הרווחה כאן קורסת, והאנשים שהכי זקוקים לתמיכה שלה לא מקבלים אותה. איך אתה בוחר ספרים לספרייה? כיום יש לנו יותר מ-200 ספרים, והקריטריון המנחה לבחירתם הוא מי שמקבל יחס לקוי בגלל דעה קדומה על אורח חייו, מצבו הנפשי או הסוציאלי ועוד ועוד. אנחנו מספקים סביבה בטוחה, גם לשואל וגם למושאל, שבה אף אחד לא ישפוט אותם מפני שהשתמשו במילה לא נכונה, או אמרו משהו שנחשב בהקשרים אחרים כלא ראוי, חסר רגישות, אישי מדי, חצוף או גזעני. ההימנעות משיפוטיות תקפה כאן לשני הצדדים. פרק ג', הספרן הופך לספר. אברגל יודע מניסיונו האישי מה זה להיות אזרח לא רצוי במולדתו, כמי שנולד לאם דנית ולאב מרוקאי לפני 48 שנה, כשדנמרק לא ידע כל כך איך לאכול בלשון המתה את מי שגוון אורו אינו בהיר. אברגל סבור כי זו גם הסיבה שהספרייה שלו לא נתמכת בידי הרשויות. הן מבינות שאני חצי דני וחצי משהו אחר שהן לא יודעות מהו ולא רוצות לתמוך בו. מהו אותו חצי משהו אחר? אני לא רוצה לחשוף את דתי כרגע, כי זה יניח משקולת עצומה על הספרייה. אין לי עניין שאנשים יתאיגו אותה כפרויקט מוסלמי, יהודי או נוצרי, ואז ישתמשו בזה נגדה. ומעבר לכל, הספרייה הזו היא לא אני, אני רק השליח. היא תישאר פה עוד זמן רב מאוד אחריי. 1,000 שנה אפילו, ואני זמני. האידיאליזם זורם בדמו של אברגל, טיפוס תזזיתי, נלהב ושופע קריזמה. הוא למד לתואר ראשון בעיתונות באוניברסיטת דרום דנמרק, SDU, ועבד בין היתר עם העיתונאי עטור הפרסים תום היימן. הספרייה האנושית היא למעשה המיזם החברתי השני שלו, אחרי עמותת Stop the Violence, שהקים לאחר שחברו נדגר ברחוב. ההבנה של ממדי האלימות בקרב בני הנוער, שנובעת בין היתר מהמפגשים שלהם עם השונים מהם, עוררה בי השראה להקים מקום שבו נוכל כולנו להיפגש בסדנאות קבוצתיות. הארגון נסגר כעבור 4 שנים בגלל בעיות מימון, אבל הספיק להטמין באברגל את הזרעים שמהם תצמח הספרייה האנושית. מה שהחזיק אותי בתקופה הזאת היה ההבנה שהעולם זקוק לכלי שיאפשר לכולנו למצוא מכנה משותף, או לכל הפחות לקבל את ההבדלים בינינו, הוא אומר. את הספרייה האנושית הוא קידם ב10 שנותיה הראשונות כפרויקט צד, שעשה במקביל לעבודתו כעיתונאי, עד שב-2013 קרתה הטרגדיה משפחתית. אשתי זוי מתה בזרועותיי בגיל 37 בגלל מום בלב. ביתנו לולה הייתה אז בת 7, ובננו דקסטר היה בן 2, הוא נזכר. אז החלטתי לתעל את האבל שלי לספרייה האנושית, לעבוד בה במשרה מלאה ולהפוך אותה לפרויקט חיי. הספרייה מצויה כעת בתנופה בלתי רגילה, עם צוות שמונה 25 עובדים, מהם 5 מתמחים, 4 בארצות הברית, 2 בבריטניה, 2 בשוודיה והיתר בדנמרק. הקורונה אמנם השביתה את פעילותה הפיזית של הספרייה לזמן מה, אך גם התניעה מהלך של השאלת ספרים במרכאות אונליין בזום, שמפותח בימים אלה לכדי אפליקציה לסמארטפון, בתמיכת ענקית התעשייה האמריקאית מאסקו ותאגיד הגז הטבעי UGI, ההשקה המתוכננת לשנה הבאה. יהיה אפשר פשוט להתחבר, לקבל כרטיס לספרייה, לקרוא את הכללים שלה ולהזמין ספר שיהיה זמין עבורך בווידאו, בלייב, אברגל מסביר. כך הספרים שלנו, שנמצאים פיזית בעשרות מדינות, יהיו זמינים עבור קוראים מכל רחבי העולם, וגם אנשים שאין להם גישה לאירועים שלנו עדיין יוכלו להיות קוראים, כולל בישראל. איך מתמודדים עם מדינות שאינן סובלניות כלפי כל סוגי המיעוטים שאתם מעניקים להם במה? מקרה כזה היה לנו בספריית לנין שבסנט פטרסבורג, כשהמערכת ביקשה להסיר את הספר להט"ב מרשימת הספרים הזמינים. קיבלנו את המסר שכניסתם של ספרים להט"בים לבנייני ממשלה ברוסיה אסורה, ושאנחנו מוזמנים להגיע רק אם לא נכלול אותם בתוכנית שלנו. אז החלטנו שלא נקיים אף אירוע בשיתוף מוסד ממשלתי ברוסיה, והעברנו אותו למקום פרטי. זו ללא ספק האווירה העוינת ביותר שנתקלנו בעבור הקבוצה הזו. גם בפולין, אירוע שלנו, שכלל ספרים להט"בים, זכה לאיומים. באירוע אחר, בוורונז' רוסיה, הותקפנו על ידי אדם בגז מדמיע ובהשמצות הומופוביות. ומה לגבי הקוראים עצמם? יצא לך להתערב בהקראה בגלל קורא שחצה את הגבול? מעולם לא קרה שהייתי צריך להתערב, אבל אנחנו מאוד נזהרים מראש. קרה שקורא הגיע לשולחן הספרנית, כשהוא נראה כעוס, וביקש לשאול ספר להטב, אז העדפנו לסרב. היה גם גבר מרקע פלסטיני שביקש לשאול יהודי, והיה נראה עצבני ואגרסיבי, אז סרבנו גם במקרה הזה, אבל אלה כל המקרים שקרו במהלך 21 שנה של פעילות. אתה עצמך שימשת אי פעם ספר? פרסמתי את עצמי כספר עוד בתחילת דרכנו, ב-2002. והפעם האחרונה שעשיתי זאת הייתה ב-2017, כשדיברתי כספר שכותרתו היא שכול, באירוע של קרן המטבע הבינלאומית בוושינגטון די-סי. אני עדיין זוכר את השאלות שנשאלתי ואת פניהם של חלק מקוראי כששמעו את הסיפור שלי. פרק ד', רון הסכיזופרן. אני שומע קולות בראש שלי. הם לא נחמדים, הם מרושעים, מקטינים ולהגניים, מספר לי רון סטיבנסבורג, או הספר האנושי סכיזופרניה, ואז להפתעתי הרבה מוסיף, אבל אני מחבב אותם. למה אתה מחבב את הקולות המרושעים בראש? כי הם כמו בני משפחה שלי. אני אוהב אותם אפילו שהם לא נחמדים אליי. הם איתי כבר כל כך הרבה שנים שאני לא יודע איך לחיות בלעדיהם. מינון התרופות שאני מקבל מבטיח שלא יהיו לי הזיות ראייה ושלא אגיע למצב פסיכוטי, אבל משאיר את הקולות. לקחתי בעבר מינונים שמחקו גם אותם, ולא ידעתי להתמודד עם השקט, עם תחושת הבדידות. וחוץ מזה, עם הזמן למדתי להתייחס אליהם באופן קונסטרוקטיבי. נגיד, אם הם קוראים לי אידיוט, אני לא מתייחס. אבל אם הם נותנים לי ביקורת, אז גם אם היא קשה, אני איישם אותה ואתפתח בזכותה. וזה ניצחון מבחינתי. אבל בקרוב אעבור לגור עם החברה שלי, ואז נראה לי שאגביר את מינון התרופות, כי לגור עם 9 אנשים זה כבר יותר מדי. המפגש עם סטיבנסבורג בן ה-29 הצליח לעורר בי המון תחושות, בסקאלה שבין הפתעה למבוכה. כמי שראיינה בעבר חוקרי מוח ופסיכדליה מובילים בעולם, ציפיתי לשמוע מה שהבנתי מהם, שסכיזופרניה היא מחלה טרגית, של הסובלים ממנה כמעט שאין כל סיכוי לחיות חיים נורמטיביים, והנה מולי יושב אדם עם סכיזופרניה, שמצבו יציב, שעובד כמפתח תוכנה ומנהל מערכת יחסים עם אישה, וגם עם 8 הדמויות בראש שלו, שהן ממשיכות להתקיים בזכות מינון מדוקדק של תרופות פסיכיאטריות, כולל זריקה אחת ל-3 שבועות שמלווה בסשן של בדיקות מעקב. הוא אפילו אוהב לצחוק על זה. כשאני יוצא לברים ונושא בריאות הנפש עולה לשיחה, אני משתף בפתיחות שאני סכיזופרן, הוא מספר. לרוב התגובה היא, לא אתה לא, אז אני עונה כך, זה מה שהקולות בראש שלי אומרים לי, והרופאים אומרים לי משהו אחר, ואני כבר לא יודע למי להאמין יותר. בדרך כלל זה מכניס אנשים להלם, אבל הומור הוא חשוב. הרבה אנשים חושבים שחולים פסיכיאטריים נראים כמו הומלסים מטורללים שמתנהגים בפרעות, אנחנו לא. רבים מאיתנו חיים נורמטיביים. ובכל זאת, אתה לא בדיוק מקרה מייצג, לא? רוב הסכיזופרנים מוצאים את עצמם נכנסים ויוצאים ממוסדות במשך רוב חייהם. לא, זה לא נכון. אף ששיעור האשפוזים משתנה ממדינה למדינה, רובנו חיים בקהילה או עם המשפחות שלנו. אני שמח שאני צריך להגיע למקום כלשהו ולקבל זריקה אחת לשבוע. ככה, אם אני לא מופיע, מישהו יודע מזה. אני נמצא בהשגחה ולא יכול ליפול בין הסדקים. אז טעיתי. השמעתי בכל דעה קדומה והשמיים לא נפלו. רון אפילו נראה קצת שמח להוכיח אותי על טעותי ולחדש לי. מעודדת, אני ממשיכה לשאלות נועזות נוספות על המחלה. על מקל ההליכה שיש לו, יש לי דלקת פרקים שהחמירה, ואפילו על זה שהוא ג'ינג'י. טכנית אני בלונדיני, זה רק הזקן שלי שכתום. על הכל הוא משיב לי בכנות ובשמחה. אתה לא מרגיש לפעמים בספרייה כמו פריק שואו, שבא לבדר בורגנים משועממים? לא, אני כאן כי אני נהנה לשבור סטיגמות. כששני אנשים יושבים זה מול זה, ומשוחחים בכנות, הם לא יכולים לשנוא אחד את השני. לא באמת. השעון מראה שחצי השעה שלי עם רון הסתיימה. אנחנו לוחצים ידיים בחיוך מאוזן לאוזן, ונפרדים, ואני יוצאת לרחוב בתחושה חמימה ומשונה. בתור עיתונאית אני רגילה לשאול שאלות קשות, שמטרתן לפרק מהמרואיין איזה שריון מדומה. ואילו כאן, בתום השיחה והחקירה הצולבת, זו אני שמרגישה חשופה. נאלצת לחשוב מחדש על כל מה שהנחתי מראש. אברגל צדק. למדתי משהו על עצמי. קוראים אותם כמו ספר פתוח. כתבתה של רוני דורי, קופנהגן. מתוך מוסף כלכליסט, אוקטובר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית רועי ברינה.